בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דהן בתוכנית יזמות עולמות, והיום איתנו בתוכנית שלושה יזמים צעירים. הראשונה היא שני דניאל, מנהלת סניף SheCodes Next Generation. עוד איתנו שי דהן, מנהל רשת חממות יזמות TechLounge, ושי גם מפתח אפליקציות. ועוד איתנו פאבל פליט, בעלים של חברת WBD ו-X-Value ובוגר תוכנית Unistream. אז קודם כל, שלום לכם יזמים יקרים, ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית. אז ככה, בגלל שאנחנו ארבעה, אתם שלושה, אז בואו נתחיל עם זה שכל אחד מכם יספר בין כמה הוא על הפעילות היזמית שלו היום, ואיך בדיוק הוא הגיע לזה. אז ככה נהיה ג'נטלמנים, וניתן לשני להתחיל.
כן. אני בת 17 ב-י"ב.
כן.
אני הגעתי לשיקודס מבוגרת תיכון אצלנו בבית ספר, מאות חולון, שבאה לספר לנו על התוכנית. אחרי זה אני באתי לראות את התוכנית, מה יש שם, וזה היה מאוד נחמד, פשוט בנות יושבות ומתכנתות, ולא הבאתי מחשב נייד, אז לא היה לי מה לעשות, פשוט עברתי עברתי בין הבנות ועזרתי.
כזה היית במוד של עוזרת ככה עוברת ובודקת שכולם מצליחים וכולם זה עובד להם כמו שצריך.
כן, אז ביקשו ממני להמשיך לבוא ולעזור.
הבנתי, אוקיי. ולפני כן היו דברים שהיית עושה, בלי קשר למסגרת הזאת, היית עושה דברים שקשורים ליזמות בלי קשר, או ששם התחלת בעצם?
שם התחלתי.
הבנתי, אוקיי. טוב. שי, אתה רוצה לספר קצת?
כן, אז אני שי, אני בן 17 מתל אביב, ואני התחלתי את הפעילות היזמית שלי בגיל 16-15 בתוך מסגרת שנקראת Tech Lounge. זה בעצם היה רשת חממות לבני נוער בתוך בתי ספר. הצטרפתי לזה, התחלתי ללמוד מה זה סטארט-אפ, איפה מתכנתים, איפה לומדים הכל, מה זה עיצוב, מה זה שיווק, פרסום והכל. עד שסיימתי את התוכנית שהייתה כחצי שנה, והתחלתי ללכת להאקתונים, להתחרות ולנצח, ומשם כבר...
יפה, להתחרות ולנצח.
כן. התחלתי את הסטארט-אפ הראשון שלי, זכינו בתחרות הארצית הכי גדולה שהייתה בארץ אז, Hacking Generation Y, והתחרנו בארץ ובעולם, ועכשיו אני מנהל את רשת החממות Tech Lounge, הרחבתי את זה לחיפה ולעוד סניף בתל אביב, ו... אני מריץ סטארט-אפ משלי ומפתח אפליקציות בשביל כסף.
יפה. מה האפליקציה שאתה מפתח עושה?
כרגע אני מפתח אפליקציה בשביל פרויקט חברתי בשם שוגרמן, שזה בעצם כדי ללחם את תעשיית הסוכר שמסיבה נזק מאוד גדול לחברה שלנו היום. אני מפתח אפליקציית קומיקס, אני מפתח משחקים לנושא הזה ובמטרה למזער את התופעה.
יפה, מעניין. אז ככה, אני מכיר אותך קצת לפני התוכנית הזאת, ואני יודע שיזמות זה לא משהו שהתחיל במה שאתה עשית, זה התחיל הרבה לפני. ככה, אתה זוכר את הפעם הראשונה שלך כשעשית איזה משהו עצמאי כזה?
טוב, כן, אז התחלתי את הפעילות היזמית שלי בעצם בגיל 12-13, כן. במסגרת החופש הגדול. שהחלטתי לפתוח מיזם עסקי קטן ולמכור מיץ תפוזים מתחת לבית שלי.
כן, זה לא סתם מתחת לבית שלך, איפה שכולם חוזרים מהים, על בוגרשוב שם, שעוברים שם מאות, אם לא אלפים של אנשים ביום.
כן, אז ראיתי את ההזדמנות הכלכלית שיש במקום, ראיתי את האנשים הנחמדים שיש במקום, קניתי מסחטה ב-200 שקל וסק תפוזים והתחלתי למכור. גדול. גיליתי שזה עבד מאוד טוב, אז המשכתי עם זה כל הקיץ, וקיץ שאחרי זה, וקיץ שאחרי זה, עד שעכשיו אחותי מתפעלת את זה בקיצים.
וההורים התחילו לבקש הלוואות וזה, ש...
לא.
לא? אוקיי, יפה, יפה מאוד. אוקיי, פאבל, נתת ככה לצעירים שבחבורה לדבר קצת, עכשיו תורך. תספר לנו קצת אולי מאיפה הכל התחיל.
אז אני פאבל, אני בן 25. היזמים האמיתיים הצעירים פה זה הם בעצם, שיושבים פה לידי. אבל כן, אני התחלתי את היזמות שלי בסביבות גיל 7-8. היום אני כבר בן 25, זה אומר ש-17 שנות שלי יזמות, שנים שלי יזמות.
כן.
אני עוד הדור הזה שחווה את העולם, העולם שלנו עוד לפני המהפכה הדיגיטלית שאנחנו חווים אותה היום.
כן.
ואני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי, ראיתי אתר אינטרנט, מחשב בעצם, זה היה אצל חבר שלי, שהוא במקרה גם היה שכן שגר איתי ליד הדלת, כאילו דלת ליד דלת. אני זוכר, ישבתי אצלו במחשב, קנו לו את המחשב.
מה זה היה? קומודור 64?
האמת, אני לא זוכר, אבל זה היה...
מחשב ישן?
כן, משהו כזה. ואני זוכר שראיתי שיש דבר כזה, אתרי אינטרנט. ואני זוכר, ואתרי אינטרנט אז היו נראים על הפנים, בלי עיצוב, בלי כלום. ואני זוכר שנדלקתי, ממש נדלקתי. ואז הסתובבתי אליו ואמרתי לו, בוא נעשה גם אתר אינטרנט. אם האנשים עשו את זה, גם אנחנו יכולים לעשות את זה. לצערי הוא לא הסכים, לא אהב את הרעיון, אבל אני המשכתי והתחלתי לחקור, והתחלתי ללמוד איך אני בונה אתר אינטרנט משלי. למדתי HTML ואז PHP ועוד שפות. ואז בסביבות גיל 8 ככה הקמתי את האתר הראשון שלי, קראתי לו אתר הכיף, עשיתי הרבה כיף. צריכתי לרתום את החברים שלי כדי שינהלו איתי את האתר האינטרנט הזה. אחר כך בגיל 13 הקמתי את העסק הראשון שלי, עסק בתחום השרתי האינטרנט. ואז גייסתי לשם 5 אנשי צוות, ניהלתי אותם, ואני זוכר שהלכתי לבית...
בגיל 13?
בגיל 13, כן. ואני זוכר שהלכתי לבית ספר עם הכסף שאני מרוויח מהעסק הזה, וקונה אוכל וממתקים מהכסף שלי. הרגשתי תענוג גדול.
אמרת חבל שאי אפשר להוציא רישיון נהיגה לפני כן, אתה אומר.
כן. ואחר כך, כשהגעתי כבר לתיכון, אז שם קצת השתנו העדפות, ומיזם שהוא מתכנת, הפכתי להיות יזם שהוא מנהל.
כן.
ושם רציתי להקים, בכיתה י' רציתי להקים פלטפורמה של שידורים חיים באינטרנט, שכל אחד יכול, היה יכול לפתוח ערוץ טלוויזיה אינטרנטי משלו.
לפני שיוטיוב, לפני שהיו פלטפורמות שאפשרו את זה, יש איזה משהו יוסטרים, אני חושב.
כן, היו כבר פלטפורמות, אבל באותה תקופה פחות התעניינתי בתחרות, אלא יותר התעניינתי בלעשות מה שאני אוהב.
כן.
ואז גייסתי לשם מתכנת שתכנת במקומי את המערכת הזאת, מתכנת PHP, והיה גם מתכנת פלאש. המתכנת פלאש היה בן 30, ואני הייתי בסביבות גיל 16, ככה.
לא הייתה לו בעיה לקבל מרות מבן אדם כל כך צעיר?
לא. ואז אני הבנתי שאני בעצם גם יכול לנהל אנשים הרבה יותר מבוגרים ממני. שנה לאחר מכן, אחרי שכבר פיתחנו את הפלטפורמה ויצאנו לשוק, התחלתי לקבל כל מיני פניות מאנשים שרצו לקנות את המערכת הזאת, את הפלטפורמה שפיתחנו. מכל אותם הפניות שקיבלתי, בסוף התקדמתי עם שתי יזמים פה ממרכז הארץ, ומחרתי להם את הטכנולוגיה שפיתחנו. זה בעצם הייתה המחירה הראשונה הגדולה שלי בחיים. זה לא אקזיט של מיליונים, אבל זה סכום שלהתגייס איתו לצבא היה תענוג מאוד גדול. ואחרי הצבא, אני התגייסתי אחר כך לצבא, אחרי הצבא נכנסתי לעולם הזה של היזמות של המבוגרים. ושם הבנתי כמה עמותת יוניסטים שאנחנו עוד מעט נדבר עליה, זה עמותה שעושה חייל בפריפריות.
כן.
וזהו.
אז זהו, אז אני מנסה להבין, אם כבר התחלנו, אם כבר הזכרת את זה, אז אמרת שהצטרפת לעמותת יוניסטרים, ואני טועה, ככה, אחרי כל היזמויות שעשית כשהיית יותר צעיר, איך בדיוק יוניסטרים עזרו לך, נתנו לך מעבר למה שידעת כבר?
תראה, אני כשהייתי בעמותת יוניסטרים, כשהייתי צעיר יותר, אז האמת די זלזלתי, כי אני...
באיזה גיל הצטרפת לעמותת יוניסטרים?
זה היה כיתה י', אני לא זוכר בדיוק.
אוקיי, 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 חשבתי שאחרי הצבא, אוקיי.
לא, זה לפני.
כן.
באותה, בתיכון בעצם די זלזלתי, כי אז כבר הייתי עם ניסיון, יכולתי לתכנת אתרים, יכולתי לפתח פלטפורמות, ולא התלהבתי כל כך מיוניסטרים.
כן.
בדיעבד, אחרי שהשתחררתי מהצבא ונכנסתי לעולם הזה של היזמות מבוגרים, שזה אומר תוכניות עסקיות, משקיעים וכל הדברים האלה, הבנתי כמה כלים שיוניסטרים נתנו באותה תקופה שדי זלזלתי, היו יכולים לעזור לי אחרי הצבא.
כן.
מעבר לכך אני אספר לך סיפור.
יאללה, אוהבים סיפורים.
באחת הנסיעות שלי לאחת הפגישות בתל אביב, נסעתי כן. עם אחד השותפים שלי, והוא אמר לי, דיברנו על היזמות ההבדל בין היזמות בפריפריה לעומת יזמות במרכז הארץ. והוא אמר לי שהיזמים בפריפריה הם מתחילים מנקודת פתיחה הרבה יותר נמוכה, הרבה יותר חלשה, מאשר יזמים במרכז הארץ. אני עד אותו רגע, האמת, לא כל כך שמתי לב לזה, כי אני לא נתתי לדברים האלה להפריע לי.
כן.
אבל אז הדבר הזה חלחל לי לראש, והתחלתי לחשוב על זה טוב טוב. וזה נכון, יש בפריפריה, זה לא הדבר הראשון שחושבים עליו בני נוער, ויונסטיין בעצם מוצאת את הניצנים של המנהיגות והניצנים של היזמות, ומטפחת אותם. אומרים לבני הנוער, אתם יכולים לעשות דברים גדולים, וזה שאתם בפריפריה זה לא משנה כלום, והיום אני מבין עד כמה זה באמת משמעותי.
יפה, אוקיי. אז טוב, אני יוצא ככה, אחרי שהצגתם את עצמכם וסיפרתם קצת על מאיפה אתם באים, יוצא ככה, אנחנו נעשה איזה דיון כזה כאן, לראות איך אני יכול ואיך הורים אחרים שמקשיבים לנו יכולים לכוון את הילדים שלהם לכיוון של יזמות. ומה שאני רוצה להתחיל איתו, השאלה שאני רוצה להתחיל איתה, הרבה פעמים אנחנו קוראים בכל מיני מקומות, בכל מיני בלוגים על זה שצריך לפתח בילדים סקרנות, לפתח בהם מנהיגות, יצירתיות. ואתם בתור כאלה שיזמים, הנקודת מבט שלכם, איזה תכונות אתם חושבים שצריך לפתח באחרים? שני, את רוצה להתחיל?
כן. אני חושבת שאחד מהדברים, אחת מהתכונות שבאמת עזרו לי זה הסקרנות.
כן.
הרבה פעמים בכיתה לימדו אותנו דברים שלא הספירו לנו. משהו במחשבים, אמרו לנו לכתוב פקודה, ופעם לא ידענו למה אנחנו עושים את זה. וכל הזמן שאלתי למה, וכל הזמן ילדים בכיתה שלי אומרים לי, למה אכפת לך?
למה צריכה לדעת את הכל?
כן, וזה מעצבן, כי אני לא אוהבת לעשות דברים בלי להבין.
כן.
אז פשוט התחלתי לחקור לבד, והתחלתי להבין יותר.
אני גם בן אדם מאוד מאוד סקרן, אז אני ממש יכול להבין אותך למה את מתכוונת.
כן, אז ועם זה פשוט התחלתי ללמוד בעצמי דברים.
כן.
וזה ממש עזר, זה למידה, זה גרם לי, זה עזר לי ללמוד לבד.
הבנתי, אז בעצם אותם אלה שהיו בסביבה שלך ושאלת אותם שאלות והם לא ידעו כל כך לענות, אז ראית שמהם את לא תקבלי תשובה, אז הלכת וחיפשת תשובות לבד בעצם, וככה פיתחת סוג של עצמאות בלחקור דברים, ולרצות הסקרנות שלך בעצם.
כן.
הבנתי, יפה. אז זאת אומרת שבעצם סקרנות זו אחת התכונות הכי מרכזיות בכאלה שרוצים להיות יזמים. זה מה שאת אומרת?
כן.
יפה. אוקיי, שי, מה אתה אומר?
אני, כמו שאני, גם תמיד הייתי סקרן לדעת, תמיד שאפתי ללמוד מכל מקום אפשרי, ותכונה שאפשר לעודד אצל ילדים וחשוב לעודד, זה חוץ מסקרנות, זה היכולת ללמוד לבד ולשאוף, לשאוף גבוה, לשאוף שיהיה לך חלום כבר בראש בגיל קטן, גם אם זה לא איך להשיג את החלום, זה שיהיה את החלום הזה, כי משם אפשר באמת לעשות מהלכים כמו ללמוד תכנות, כמו ללמוד ניהול עסקי, להתחיל להתקדם בחיים, ליצור דברים משלך, ואחרי שיש לך את החלום והחזון הראשוני, אתה יכול כבר לעשות הכל. זה ההתחלה.
נראיתי, אז דרך הסקרנות והיכולת לפתח איזה סוג של למידה עצמית, עם התכונות האלה בעצם, כשמישהו יש לו איזה שאיפות כאלה או אחרות, אז בעצם עם היכולות האלה של ללמוד לבד ולהגשים את החלומות, זה מה שעוזר לו להשיג מה שהוא רוצה, וזה מה שעוזר לו לפתח את החוש היזמי שבו.
כן,
נכון?
ברור.
נכון? אוקיי.
זה הדברים שחשובים בתכלס.
יפה. פאבל, מה אתה אומר?
אני מסכים איתם לגמרי. סקרנות זה דבר שהוא מאוד חשוב אצל יזמים. זה מנוע הדחיפה שלהם. דבר נוסף זה סיכונים. צריך לדעת לקחת סיכונים. ולשבור מחסומים, ויחד עם הסקרנות והיכולת לקחת סיכונים שבדרך כלל אנשים לא היו ממהרים לקחת, שתי הדברים האלה יכולים לקדם את היזם לעבר ההצלחה שלהם.
כן, זה מעניין מה שאתה אומר, כי כמו שאני רואה את זה, לפחות הורים חברים שמחנכים את הילד של, את הילדים שלהם, אז יש איזה, יש איזה נטייה לשים להם כל הזמן את הגבולות, שזה חשוב מאוד. אבל אני חושב שבאיזשהו מקום, ילדים לפעמים מפחדים לקחת סיכונים בגלל הגבולות האלה שכל הזמן שמים להם. אז טוב, הם צריכים לגדול ולקחת את הסיכונים המחושבים בסופו של דבר, אבל משהו בחינוך שכל הזמן שמים להם את הגבולות ושמים להם את הקופסה הזאת, ואולי לא נותנים להם ככה לפתח איזה סוג, אולי זה עוד משהו שצריך לתת לפתח מחשבה עצמאית, כדי שהם יוכלו לחשוב בעצמם ולקחת את הסיכונים, או לעשות דברים שלא הם צפים מהם שהם יעשו, או לחשוב מחוץ לקופסה, מה שאנחנו קוראים לו.
אני מסכים איתך לגמרי. הגבולות האלה שמחנכים אותנו מגיל מאוד צעיר, זה גבולות שמקבים אותך.
זאת אומרת, ילדים צריכים גבולות, אבל צריך שיהיה איזה מקום שהם יוכלו להפגין את היצירתיות שלהם ולחשוב קצת מחוץ לקופסה.
בדיוק. צריך לעודד אותם באמת לחשיבה מחוץ לקופסה, וצריך לעודד אותם גם לביקורתיות ולחשיבה עצמאית. ההורים שלי, לדוגמה, הם 180 מעלות הפוך ממני, הם מפחדים מסיכונים, הם מפחדים לעשות דברים שהם שונים מאחרים, הם מקשיבים למה שאחרים עושים, ואני, הדבר היחיד שהם עשו, שאני יכול לזקוף את זה לזכותם, זה שהם נתנו לי את החופש לבחור, לחשוב ולעשות מה שאני רואה לנכון ומאמין בו, גם אם הם לא מסכימים. עכשיו, זה צריך להיות באיזה שהם גבולות, והם צריכים להיות שאני לא עושה שטויות שבאמת יכולים לסכן אותי או אותם או את הסביבה שלי, אבל הם כן נותנים לי את החופש, ונתנו לי את החופש ללכת עם מה שאני מאמין בו, וזה דבר מאוד חשוב. ולדוגמה, ההורים שלי היו רוצים שאני אעבוד בעבודה מסודרת, באיזשהו מפעל, לימודים, אתה יודע, כן. כל המסלול חיים הרגיל הזה. מהר מאוד הם הבינו שאני לא הולך במסלול הזה, ובמקום להגיד לי, אל תעשה את זה ולהגביל אותי, הם אמרו, אנחנו תומכים בך, לא מסכימים איתך, אבל תומכים בך.
מעניין. שאני, מה את אומרת על העניין הזה של הגבולות? או שי, בוא נתחיל עם שי. שי.
כן.
טוב.
אני חושבת שזה מצד אחד חשוב לשים לילדים גבולות, מצד שני אני חושבת שההורים כן צריכים לתת יותר חופש, כי ילדים צריכים גם ללמוד לבד.
אולי לתת אחריות יותר על הילדים.
כן,
כן,
אחריות.
לשים להם את הגבולות, אבל שלי, איפשהו לתת אחריות
כן,
קצת.
ההורים שלי, אבא שלי בעיקר, לא אכפת לו, לא אכפת לו מתי יש לי מבחנים ואיזה ומה הציונים שלי, הוא נותן לי לדאוג לזה לעצמי, ואני דואגת לזה טוב
כן.
מאוד.
הוא אומר לך, לא אכפת לי, תעשי מה שאת רוצה, העיקר שתביא את המאה בסוף ה...
לא, גם אם אני נכשלת, לא יהיה לו אכפת, אבל הוא יודע שלי אכפת.
הבנתי, אוקיי. אבל אכפת לו ממך.
אכפת לו מאוד, כן.
בטח, יפה. מה אתה אומר, שי?
אני חושב שמבחינת גבולות, אני אף פעם לא בדיוק הגבילו אותי. אם זה היה משהו ששווה לעשות, הייתי עושה אותו. ואם זה היה משהו שאני תמיד רציתי לעשות, אני לא חושב שאמרו לי לא אף פעם. וזה באמת נתן לי חופש לחשוב, חופש לעשות, להכיר אנשים חדשים, ללכת למקומות חדשים. בזמן שהורים מסוימים נגיד, יגידו לא לילד כי הוא יצטרך ללמוד למבחן במקום ללכת לשחק עם חברים, אולי הם יפסידו את היכולת של ילד להכיר אנשים ולהתפתח חברתית ולקדם את עצמו בדרך שהוא רוצה לקדם את עצמו.
אוקיי.
אני מבין שכל ילד יש לו את האחריות הזאת לטפח גבולות אישיים.
אוקיי, מעניין. טוב, בואו נעבור למשהו אחר. וואו, יש פה הרבה שאלות שאני רוצה לשאול, אבל בואו נתחיל עם משהו שככה אולי יעזור לנו להתקדם עוד קצת. אני רוצה לספר לכם משהו. לפני כמה שבועות התארחה מישהי בתוכנית, וככה אוף דה רקורד היא אמרה לי שהבן שלה הוא יזם, ילד בן 12 ל-14, והיא אומרת, תקשיב, הבן שלי הוא לא מבקש ממני כסף לכלום, מה שהוא רוצה הוא פשוט לא יודעת איך, הוא כל הזמן עושה דברים, הוא קונה, מוכר, מפתח איזה משהו, כל הזמן, בן 12 ל-14, ממש ילד, והוא כל הזמן מפתח דברים, ואיכשהו מצליח להשיג את הכסף, והוא קונה לעצמו מה שהוא רוצה. אז כשהגעתי הביתה, יש לי ילד בן, עוד מעט בן 11, וסיפרתי לו, אמרתי לו, שר, תקשיב, הייתי היום, פגשתי מישהי שאומרת שהבן שלה, הוא לא מבקש כסף, מה שהוא רוצה, הוא פשוט הולך וקונה. אז ככה ניסיתי לסקרן אותו קצת, לדחוף אותו לכיוון הזה, ואז הוא הסתכל עליי ואמר, מה, אני לא מבין, למה אני צריך לעשות את הדברים האלה? אם אני צריך משהו, אני בא אליך, אתה קונה לי, למה אני צריך לעבוד כל כך קשה? ואחרי שסיפרתי את הסיפור הזה, אני רוצה ככה לשאול אתכם, מה בעצם אתם חושבים גורם לנערים או לאנשים צעירים בעצם ללכת לכיוון הזה של יזמות? מה, אז דיברנו על סקרנות, זאת תכונה, אבל יש איזה משהו שמניע אותם, כמו הרצון לעשות כסף, או הרצון להגשים כל מיני דברים שהם חושבים עליהם. מה אתם חושבים מניע, מה הניע אתכם? בואו תספרו מה הניע אתכם.
אני חושב שמה שהניע אותי, מה שרואים בחדשות, סטארט-אפ נמכר בהרבה מאוד כסף, אנשים הצליחו, הם נחשבים להצלחה גדולה, כל מי שעשה סטארט-אפ ועשה אקזיט, נחשב לגיבור תרבות ישראלי, למישהו שנחשב להישג הכי גדול של כל יזם. ולא יודע למה, כאילו, זה לפני שנכנסתי לתוכנית שנכנסתי אליה, פשוט הדבר הזה הבהיר בי משהו, רצון להצליח, רצון לשנות העולם, רצון להכניס משהו משלי. אז אני חושב שזה לא מה שאפשר ממש להנחיל, יותר משהו שצריך לבוא לבד. כי ניסו להנחיל לי את זה בגיל 13-14, ניסו ללמד לתכנת, אבל לא ממש רציתי את זה. זה יותר משהו שבא מבפנים ובא בעקבות סיפורי הצלחה או סיפורי מוטיבציה שאתה שומע.
כן, אז ראית את הסיפורי ההצלחה האלה, והם בעצם היו מודל למה שאתה רוצה להיות או מה שאתה רוצה לעשות. כן. זה מאוד מעניין מה שאתה אומר, כי לפני כמה תוכניות דיברנו עם שותף ומנהל בקרן און סיכון, תקווין לאבס, שזו בעצם קרן שמשקיעה ביזמים ערביים, ואותו איציק, איש מאוד יקר, סיפר שהמטרה שלהם זה בעצם לעשות איזה סיפור הצלחה ממש ממש גדול במגזר הערבי, כדי שאנשים במגזר הערבי יראו את המודל הזה וירצו להתחקות אחריו בדיוק כמו שאתה תיארת עכשיו. אז זה מאוד מעניין. מה את אומרת, שני? מה מניע אותך?
בעיקר, האמת, הרצון להבין. כי כל...
זה בעצם שוב מתחבר לסקרנות שדיברת עליה קודם.
זה בעיקר, זה פשוט מאז שהייתי קטנה, אני כל הזמן על המחשב. ועל הטלוויזיה, כן. אבל בעיקר על המחשב. ואני רציתי לדעת איך זה קורה. זה משהו שאנחנו משתמשים בו בכל יום. והרבה מאוד אנשים לא יודעים עליו כלום. אז רציתי לדעת ורציתי לעשות בעצמי, בעיקר. אז כשהגעתי לכיתה ט' והייתי צריכה לבחור מגמות, פשוט בלי לחשוב הלכתי למחשבים.
כן. ומשם מתגלגלת לשיקורץ בסוף השם.
ומשם, כן.
אוקיי, יפה. פאבל, מה אתה אומר?
שתי דברים. אחד, זה בעיות קשב וריכוז.
יפה. ושתה... לא נתנו לך ריטלין?
לא, לא נתנו אוקיי. לי. יכול להיות שזה הייתה טעות. אבל בעיות קשב וריכוז, אני חושב שזה דווקא יוצר איזושהי יצירתיות, וגם הפעות כאלה שגורמות לך לרצות לעשות משהו, להתבטא. להתבטא, כן. כי אתה לא יכול להתבטא כרגיל כמו כולם. הדבר השני, זה חיידק היזמות. זה משהו, מה שאתם פה מדברים בעצם, שזה הדחף הפנימי, הדחף הזה שאתה אפילו לא יודע להסביר, שדוחף אותך ליזום וליצור דברים משלך. וזה, לדעתי, זה שתי הדברים שאותי אישית דחפו. אני לא חושב שכסף זה המניע העיקרי בעולם של היזמות. אם נסתכל על הסטארט-אפים שעשו אקזיטים גדולים, הם לא... המטרה הראשונית שלהם בדרך כלל היא לא הייתה כסף. הם עשו את זה כי הם רצו לעשות את זה פשוט. וכסף זה תוצר של עבודה מאוד קשה ועבודה טובה שנמשכת לאורך זמן.
כן. אוקיי. אז אם כבר אנחנו איתך, פאבל, תספר לנו בתור יזם שעבר לא מעט, מה הרגע הכי מרגש שהיה לך בתור יזם?
וואו, אין לי כרגע משהו בראש. אבל חיים של יזם זה חיים שכל יומיים בערך יש איזה משהו מרגש. זה לאו דווקא הדברים הגדולים, זה יכול להיות גם דברים קטנים. סיימת פרויקט כלשהו, סוף סוף אתה משיק פרויקט, אתה פוגש אנשים חדשים. אין לי משהו בראש של התרגשות מאוד גדולה, אולי לך
ולא פה יש... שי, מה אתה אומר? היה לך ככה איזה משהו מאוד מרגש שקרה לך בזמן האחרון, חלק ממה שאתה עושה?
אני חושב שהאירוע הכי מרגש שקרה לי כיזם, או אפילו אפשר להגיד כמו שפאבל אמר, אין באמת אירוע שאפשר להגיד שהוא הכי מרגש, אבל אירוע שמאוד רגש ומאוד שינה את האופן שאני מסתכל כיזם, ומסתכל על הרמה שלי, היה כשהתחרנו בתחרות Hacking Generation Y שהייתה בארץ. היה משהו כמו 600 אנשים בכל הארץ שהתחרו, עם 120, 130, 140 קבוצות בערך, באמת ברמה מאוד גבוהה. אנשים מהצבא באו, אנשים מסייבר, ממודיעין, פיתחו פרויקטים מדהימים, ורק אני באתי עם צוות שהצלחתי לגייס דרך הפייסבוק, עם כל מיני טריקים ושיטות שיווק בסיסיות, עם איזה עיצוב שהכנתי בהאקתון לפני זה, ואיזה כמה משפטים נחמדים שחשבתי עליהם, ועבדנו 24 שעות ועוד 6 שעות אחרי זה, עשינו את כל הדברים האחרונים, עלינו לבמה, ודיברנו ונתנו את הכי טוב שלנו, עלינו לגמר, ובאותו יום ממש בערב לקחנו מקום שלישי, בהאקתון הכי גדול שהיה בארץ עד עכשיו, שזה באמת ההישג שלא האמנתי שאני אצליח לעשות, וזה באמת שינה ורגשת, כאילו רגשת יד מאוד.
יפה, טוב, אני בטוח שגם ההורים שלך היו מאוד מאוד גאים בך. מה את אומרת, שני?
אני לא חושבת שהיה לי רגע שהכי רגש אותי.
כן, עוד לא הגעת לפיק הזה, את אומרת.
לא, עוד לא. מה שכן זה מאוד... זה קצת מרגש שבנות באות אחרי מבחן ואומרות שהן הצליחו להבין בזכותנו ובזכות בזכות שיקוד.
אז יש תחושה של סיפוק בעצם.
כן, ובנות שממשיכות להתקדם. זה מאוד נחמד, זה מאוד נחמד לראות את זה.
כן, יפה. טוב, אז ככה דיברנו על, כל אחד דיבר על הדברים מהנקודת מבט שלו. ואנחנו עכשיו נצא להפסקה של שיר, ואחר כך נדבר קצת על החלק של הסביבה במה שאתם עושים. אז עכשיו אנחנו נצא להפסקה של שיר, את השיר הבא, פאבל, אתה בחרת, One Republic, Counting Stars, יש סיבה מיוחדת שבחרת בשיר הזה?
כן, כמו שאמרתי מקודם, הדבר שבעצם מניע יזמים בדרך כלל, זה לא הכסף, אלא החלום והרצון הזה לעשות מה שאתה אוהב לעשות, ולדעתי השיר הזה די מייצג את זה.
יפה, טוב, אז אנחנו נשמע את One Republic, Counting Stars.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be.
Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I've learned. Take that money, watch it burn, sing in the river the lessons I've learned.
אוקיי, חברים, בואו נדבר קצת על החלק של הסביבה במה שאתם רוצים, ואני רוצה להתחיל עם הבית. אני רוצה לשאול אתכם בעצם, איזה חלק אתם חושבים יש להורים שלכם, אם בכלל, למה שאתם עושים? שני, את רוצה להתחיל?
כן. ההורים מאוד עוזרים, מאוד תומכים. נותנים לי להסתגר בחדר שעות, בשביל ללמוד, כן. אז... הם דוחפים אותי למקומות האלה של טכנולוגיה ומחשבים.
אוקיי, אז את מקבלת בעצם את התמיכה שאת רוצה מההורים, הם ממש דוחפים אותך לכיוון הזה.
אם לא הייתי רוצה ללכת לכיוון הזה, הם לא היו מכריחים אותי. הם פשוט מעודדים.
כן, מעודדים, את מקבלת מהם את התמיכה. אוקיי, שי, מה אתה אומר?
אני מקבל את התמיכה מההורים. בדרך כלל הם אדישים לכל מה שאני עושה, אז זה בסדר. אני לא ממש צריך הרבה תמיכה, חוץ מכל הכבוד.
כן.
וזהו. לא משהו יותר מדי.
אוקיי. טוב, אז כל אחד מכם בעצם בא מאיזו מסגרת שבעצם הכניסה אותו למסלול הזה או שתמכה בו. עד כמה אתם חושבים יש לחלק של המסגרת שאתם נמצאים בה חלק בזה שאתם נמצאים בפעילות היזמית הזאת שלכם? שאני דיברת על She Codes שבעצם נכנסת, היא בעצם הכניסה אותך לעולם הזה של היזמות. את חושבת שאם לא היה את She Codes היית מוצאת איזה מסגרת אחרת שתכניס אותך למסלול הזה?
יכול להיות שהייתי מוצאת מסגרת אחרת. אני יותר שם כדי לעזור, אני עוזרת יותר לבנות אחרות, אז יכול להיות שלי זה פחות עוזר, אבל יש הרבה בנות שבאו עם בלי ידע ותכנות בכלל, ועכשיו הן יודעות כנראה כמעט כמוני. לא נעים להגיד, אבל כי הן פשוט לומדות מאפס, ומשהו שאני עשיתי בשלוש שנים, הן לומדות אותו בחצי שנה.
טוב, יש מי שיעזור להם.
כן. אז אני חושבת שזה ממש, ממש עוזר לבנות.
אוקיי. שי, אתה חושב שאם לא היה את טק לאונג' אז היית במסלול הזה שאתה נמצא בו היום?
טק לאונג' מאוד עזר לי להתקדם מהר. הוא זירז את כל, את כל הזמן שלקח לי לגבש רעיונות ועזר לי למקד את החשיבה שלי. אני חושב שהייתי הולך לכיוון הרובוטיקה אם לא, כי התחריתי ב-FLL, שזה סוג נוסף של תחרויות. אני חושב שהמסגרת באמת קידמה אותי לעבר המצב שאני נמצא בו היום.
אוקיי. פאבל, אתה ככה התחלת להתעסק בגיל מאוד צעיר, עוד הרבה לפני שנכנסת ליוניסטרים. אתה חושב שליוניסטרים יש חלק גדול במקום שאתה נמצא בו היום? או שאתה חושב שאם לא היה את יוניסטרים, אז עדיין היית נמצא במסלול הזה שאתה נמצא בו?
בדיעבד אני מבין כמה יוניסטרים תאומה ועזרה. ואני גם, אני אולי פחות דוגמה, כי יוניסטרים לא הביאה אותי לעולם היזמות, אבל אני מכיר הרבה מאוד בני נוער בפריפריה, שהם פשוט תותחים, והם יודעים מה זה תוכנית עסקית, אפילו יותר טוב ממני, והם יודעים לגשת למשקיעים, והם יודעים לתכנת, והם יודעים מה זה יזמות, וזה דברים שהם לא מובן מאליו, כי בפריפריות בדרך כלל זה לא הדבר הראשון שחושבים עליהם, אבל יוניסטרים באמת עושה עבודת קודש.
אוקיי. טוב, אז זה לגבי המסגרת, ואני רוצה לשאול אתכם, הרבה פעמים מדברים על העניין של החינוך הפיננסי. כל הזמן אנחנו שומעים על זה שכדאי לתת איזה חינוך פיננסי בבית, ורציתי לשאול אתכם, אם אתם בבית קיבלתם חינוך פיננסי מההורים שלכם? פאבל?
פחות.
כן.
יותר בעניין הזה של החיסכון, לחסוך כסף, אבל זה לא מה ש... זה לא היה הדבר הראשון שחינכו אותי אליו, למרות שחינוך פיננסי הוא מאוד חשוב. מאוד חשוב, לא רק בנושא היזמות, אלא בכלל.
כן. שני?
אני לא קיבלתי חינוך פיננסי בבית.
כן.
אומרים, אני חוסכת. פשוט לפעמים שאני מקבלת כסף וחגים ובמהולדת, אז אני שמה בצד. אבל אני לא יודעת על זה יותר מדי.
אוקיי. שי?
אני חינוך פיננסי מגיל אפס מאוד עזר לי. זה עזר לי לתכנן כמה אני יוציא, ואף פעם לא קפצתי מעל הפופיק. אני אף פעם לא מוציא יותר כסף ממה שהרווחתי בזמן האחרון, ואני חושב שזה כלי שיעזור להתנהל נכון בעתיד.
אוקיי, יפה. דרך אגב, אתם... טוב, פאבל, אתה כבר לא נמצא בנקודה הזאת, אבל שני ושי, אתם עדיין במסגרת לימודית. אתם חושבים שבאיזשהו מקום הפעילות היזמית שלכם פוגעת לכם בלימודים, בציונים? שני?
לא. זה רק פעם בשבוע, אז זה לא פוגע לי בלימודים. אני חושבת שזה עוזר, זה דברים שאני חושבת שאני יודעת, ושואלות אותי על זה בנות שאלות. פתאום אני אגלה שאני לא יודעת את זה טוב כמו שחשבתי.
כן.
ואז זה עוזר לי להבין.
אז בעצם זה עוזר לך, זה לא פוגע בלימודים, אלא זה מעשיר אותך יותר.
כן.
אוקיי. שי, איך זה מסתדר לך עם הלימודים?
הלימודים שלי במצב מעולה. מחצית שעברה קיבלתי ממוצע 98. אני חושב שהלחץ שנוצר לי בעקבות העבודה, והעובדה שאני לומד בלי הפסקה נושאים מגוונים, רק עזרה לי בבית ספר, ופיתחה יכולות הקשבה ולמידה עצמית יותר גבוהות. אז זה לא עניין של הלחץ מוסיף בסופו של דבר.
טוב, אז בואו נשאל את השאלת מיליון דולר, ככה לפני שנצא לעוד הפסקה של שיר. מה החלום שלכם? פאבל, אתה כבר בחצי הדרך, אבל מה החלום שלך?
אני אולי עברתי כבר הרבה, אבל אני עדיין בתחילת הדרך, דרך עוד ארוכה. החלום שלי זה פשוט להמשיך לעשות את מה שאני אוהב. כל העניין של הכסף וכל הדברים האלה, זה בונוס, פשוט בונוס.
כן.
אני רוצה להמשיך לעשות עד הסוף את מה שאני אוהב לעשות.
יפה. שני, מה איתך? מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה?
מתכנתת, אני רוצה לתכנת.
כן.
אני עושה את זה הרבה עכשיו, אז...
לא לנהל קבוצת פיתוח, או...
לא, לא נראה
פשוט,
לי.
פשוט לתכנת, לכתוב קוד.
זה, כן.
זה מה שאת אוהבת.
כן.
אז בעצם להמשיך לעשות את מה שאת אוהבת.
כן.
אוקיי. שי, מה איתך?
החלום שלי זה מה שאני עושה להגשים כבר עכשיו, זה להקים חברה, להצליח גם בבחינה הכלכלית ובעיקר בבחינה הפיזית לשנות את העולם, לעשות משהו שישיר חותם, איזשהו אפליקציה או מוצר שבאמת יהיה שימושי לאנשים בחיי יום יום, ואני יודע שעשיתי משהו טוב.
יפה. אוקיי, טוב. בואו נצא לעוד הפסקה של שיר. את השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע בחר מישהו מהמקום כאן. עזר לכם לבחור, בחירה של אלמוג לוי. אלמוג בחר את השיר Stitches של שון מנדז. אוקיי, אז אנחנו מתקרבים לסיום, והייתי רוצה לשאול אתכם שתי שאלות. השאלה הראשונה, לנערים ולבחורים הצעירים שרוצים להיכנס ליזמות שככה מאזינים לנו, מאיפה הייתם ממליצים להם להתחיל? והשאלה השנייה, מחוברת עבור יותר ההורים שמאזינים לנו, איך אתם חושבים שהורים יכולים לעודד את הילדים שלהם יותר לכיוון של יזמות?
אז דבר ראשון פונה אליי.
אוקיי.
אנחנו ב-X-Value, שבתחילת השיחה הזכרת את זה.
כן, לא סיפרת עליו מספיק, אולי תספר קצת על זה?
כן, אז תיקח את אנשי השיווק, המנכלים והפיתוח העסקי, שצברו ניסיון של עשרות שנים בחברות הגדולות והמובילות במשק, תוסיף לזה את הידע, הניסיון והיכולות הטכנולוגיות שלי, וקיבלת פה מעטפת שלמה שבעצם יזם בתחילת דרכו יכול לקבל. אז אם יש בין המאזינים יזמים צעירים שרוצים להתחיל לקדם את הרעיון שלהם ולהפוך אותו למציאות, אני מזמין אותם לחפש בפייסבוק X-Value360.
אוקיי, אנחנו גם נוסיף לינק בהקלטה של התוכנית בעצם לאתר הזה. אוקיי, X-Value360 ו...
ויש את WBD, ששם אנחנו בעצם, זה ה... חברה הטכנולוגית שאיתה אנחנו יכולים להפוך את הרעיון למציאות. באופן כללי, מציע שפשוט היזמים בתחילת דרכם יפנו אלינו ואנחנו נדע כבר להכווין אותם לאן שצריך.
אוקיי, ויוניסטרים כמובן, יש גם את יוניסטרים.
ויוניסטרים, כן. אז אתה מדבר פה על בני נוער ממש, אז כן, כן. בני נוער...
כן, כן, אני מדבר על בני נוער.
בני נוער שיש בהם את הניצוץ היזמי הקטן הזה, שרוצים לעשות משהו ולבטא את עצמם, כן. חובה לבדוק איפה מרכז יוניסטרים קרוב לבית שלהם, וחובה להצטרף לשם. עם הזמן הם יתחילו להבין מה התאומה של יוניסטרים לרצון הזה ליזום.
אוקיי, שני, מה את אומרת? ברמה היותר... אוקיי, ומה אתה אומר לגבי הורים שרוצים באותו אופן, פשוט לכוון אותם למקורות האלה שציינת?
הורים, אני מציע להם שיתנו לילדים שלהם פשוט עצמאות. שיתנו כן. להם את העצמאות לקבל החלטות, תסמכו על הילדים, הם יודעים טוב מאוד מה הם עושים. תראה, יש פה שתי אנשים צעירים שעצמאים מאוד, לומדים בעצמם ומתקדמים למרות שלא מחנכים אותם פיננסיים, ולמרות שלא תמיד תומכים בהם. הם עצמאים, וחשוב מאוד לטפח את...
חינוך לעצמאות.
בדיוק.
אוקיי, יפה. שני, מה את אומרת? מישהו שמאזין לנו, שבחור צעיר, בחורה צעירה, שרוצה עכשיו, שומעת, ורוצה ללכת לכיוון של יזמות. איפה היא יכולה להתחיל?
יזמות בכללי, אני לא בטוחה. כן. אם יש בנות בקהל שרוצות ללמוד לתכנת, גם בוגרות יש בארגון, זה בעיקר לבוגרות, יכולות לחפש בפייסבוק את שיקודס, לנערות זה שיקודס נקסט ג'נריישן, והן יכולות פשוט לבוא ולראות איך זה. אנחנו עומדות שם בעיקר לתכנת, למידה עצמית.
לגבי הורים שרוצים ככה לדחוף את הילדים שלהם לכיוון יותר של יזמות, מה היית ממליצה להם?
לעודד סקרנות.
כן, לעודד סקרנות.
כן, כי הרבה פעמים אני שואלת את ההורים שלי שאלות, וגם הם עונים לי, ומה אכפת לך? אז זה קצת מבאס, ואני חושבת שצריך לעודד את זה בילדים.
אוקיי, יפה. שי, מה אתה אומר?
אז אני, במסגרת זה שהדרכתי כמה ילדים, קבוצת ילדים מאוד גדולה, אז הגעתי למסקנה שיש שני דרכים עיקריות.
כן.
הדרך הקלה זה בעצם להצטרף למסגרת כמו Tech Lounge, כמו Unistream, כמו SheCodes, כמו... מה עוד יש? יש המון, יש כל כך הרבה
כן,
מסגרות.
כן, יש לא מעט.
רק צריך לחפש את המסגרת, להצטרף אליה ולנסה להתקדם איתה. כאילו, יש המון מסגרות. עכשיו יש פרויקט מאוד גדול שנקרא Tech Lift, שזה Tech Lounge בשיתוף עם 8200. שהמטרה שלו זה באזור המרכז, באזור הצפון אפילו, לקדם טכנולוגיה בשיתוף עם 8200. זה גם פרויקט שאני מאוד שמח שיצא לי להיות חלק ממנו. עכשיו, המסגרות זה דרך מעולה. היא דרך שתוציא אותך עם ביטחון עצמי קצת. היא דרך לאנשים שאולי קצת מפחדים לצאת לזה מהר מדי, אבל היא קצת איטית. היא לוקחת בין חצי שנה לשנה.
כן, אבל זה מקום טוב להתחיל בו.
כן, זה מקום טוב להתחיל בו, אבל הוא לוקח הרבה זמן. יש גם את הדרך הקשה, שזה בעצם מה שצריך לעשות בסופו של דבר, שזה נקרא ללכת להאקתונים, וללכת לאירועים, וללכת לדברים שקשורים לטכנולוגיה וליזמות. בהאקתונים זה בעצם אירועים של 24 שעות רצוף, שבהם מפתחים מוצר טכנולוגי, ככה שאפילו ב-24 שעות אתה תוכל לפתח חשיבה יזמית, לפתח כלים ניהוליים של צוות, לפתח קריזמה ומיומנויות של עמידה מול במה והצגת מצגות. זה בעצם דרך מאוד מהירה, זה דרך שב-24 שעות, בשבוע, אולי ב-3-4 אקטונים אתה כבר נהיה מומחה ואתה נהיה ממש מקצועי, אבל בשביל זה צריך הרבה ביטחון עצמי וצריך לדעת לא לפחד ולדעת לגש לאנשים ולבקש עזרה. וזה מיומנות שאם בן אדם יכול להגיד על עצמו שיש לו את זה, שילך להאקתונים ושישקיע, הוא בקלות ימצא את עצמו בעולם.
אוקיי, ומה יש לך להגיד להורים? איך הורים יכולים לפתח את החוש היזמי הזה? איך הם יכולים לתמוך בה? או שזה לא תלוי בהם? מה אתה חושב?
אני באופן אישי חושב שזה צריך לבוא מהילד ולא מההורים. ואם הורים מאוד רוצים, הם יכולים לשלוח אותו לקורסי תכנות, שזה עולה המון כסף, אבל אם הם ממש רוצים, אני לא מאמין בלדחוף ילדים לכאלה
כן,
דברים.
כן, זה משהו שצריך לבוא מהם.
זה חייב לבוא ממך.
אוקיי. טוב, יפה. יפה. אז אנחנו ככה, הגיע הזמן לסיים. אני רוצה להודות לכם, שני, שי ופאבל, על שהצטרפתם אלינו לתוכנית. אני יכול להגיד לכם שלמדתי לא מעט מהשיחה איתכם, ושכבר יש לי כמה רעיונות איך לעודד יזמות בילדים שלי. ככה אני מתחיל לנסות לחשוב על כל מיני מסגרות כאלה או אחרות. אז זהו, אני רוצה להודות גם למאזינים שלנו, וליוניסטרים שירחו אותנו כאן במרכז שלהם היום, תודה רבה. ובמיוחד לאדיר דוזלי, שירח אותנו ככה ממש יפה ופינק אותנו עם שתייה וכיבוד, לא קל בכלל. אז זהו, שיהיה לכולנו המשך שבוע נפלא ונשתמע ברביעי הבא באותה שעה.